סימן תשס"ז, סעיף י"ד, בדברי הרמ"א. התבהר בדברי השולחן ערוך שנמצאת חיטה מבוקעת בתרנגולת קודם מליחה, די בשטיפה, ואחרי מליחה, די בקליפה. ויש מכין לומר שמעמיק כל סביבותיה וחותך ומשליך. אם נחוי מהתרנגולות אחרות, קודף את כולם. אומר הרמ"א, ויש מחמירים לאסור כל מה שנמלח ביחד. משום, אומר המשנה ברורה, שאנחנו מחמירים לאסור בכל איסורים במליחה בשישים, משום שלא בקיאים בין איסור כחוש לשמן, על מה זה נתפשט בכולו. אם כן, מילא חמץ שאיסורו במשהו, גם כן אוסר בכולם. זאת אומרת, בשמן מצד הדין הוא עושה במליחה עד שישים, כיוון שאנחנו לא בקיאים, אנחנו מחמירים בשאר איסורים, אפילו בכחוש, ב-60, כמו שהתבהר ביורד דייה. ואף הפי שמחתיכה לחתיכה קיימרן שלא יוצא מזה זה בלי רוטב בדבר כחוש, כאן אנחנו עושים את כולם, משום שמן הגעה החיטה בכל אחת מהם, ונסרו כולם במשהו, כך פרש הגויים. ואחרונים אחרים כתבו איתם יש מחמירים, שלא חילקו בין חמץ לשאר איסורים, וכמו שבשאר איסורים לא מחלקים מכחוש לשמן ואוסרים במליחה כל החתיכות שנמלחו ביחד עד 60, הוא הדין בחמץ. כמו שהובא שם ביורדי שאוסרים במליחה עד 60. שאף על פי שהשח כותב שם שאיסור כחוש שבלוע בחתיכה אינו אוסר מחתיכה לחתיכה, מכל מקום זה רק שהחתיכה הבלועה נוגעת בחתיכת היתר לאחר שבלה את האיסור. אבל אם באותה שעה שנגעה האיסור בחתיכה, נגעה החתיכה בחתיכות אחרות, שאף הן נמלחות איתה, אף הן נאסרות. חזון איש כותב שכאשר התרנגולת כחושה, הטעם שאסורה כולה אינו משום שדנים כחוש כשמן, שכן במקום הפסד קצת אין דנים כחוש בשמן ביסור דרבנן, כמו שהשח כותב ביורדיה. וגם כאן מדובר ביסור משהו שאינו אלא מדרבנן. אלא הטעם הוא משום שמצוי שתרנגולת היא שמנה, והרי מפתמת את החיטה להחשיבה כשמנה, וטעמה מתפשט בכל התרנגולת. וכדעת הטוב השולחן ערוך, שהתר מפתם לאיסור. ולכן, גם כשהתרנגולת היא כחושה, החמירו לדון כן. עוד כתב חזוני שאפשר שהוא משום חומרה שנהגו באיסור חמץ. ואף שהמשתברו כאן לא פרש את הטעם שהאיסור משום מפתם לכמה לגבי תרנגולת צלויה שנמצאת בחיטה, כתב שבשמן היא כן נאסרת כי מפתם את החיטה. ועל זה הוא כתב לגבי תרנגולת צלויה. והטעם שהוא לא כתב כאן לגבי תרנגולת שנמלחה, כי התז והשח ביורדיה כתבו שאין היתר מפתם לאיסור על ידי מליחה. אני כן אומר הרמ"א, ויש מחמירים לאסור כל מה שמלח ביחד, והתבהר טעם האוסרים. אבל ההלכה, העיקר אומר הרמ"א, לאסור אותה חתיכה כולה שנמצאת החיטה עליה, ולהתיר האחרות על ידי קליפה קצת. אבל העיקר הוא לאסור את החתיכה כולה ולהתיר את האחרות בקליפה. אומר המשנה ברורה, משום דסביר עלי דלא אמרינן באיסור משהו שדרבנן שיוצא מחתיכה לחתיכה על ידי מליחה בחמץ שהוא כחוש, ורק בשיעור שישים החמירו לאסור מחתיכה לחתיכה אף בכחוש, כמו שהרמ"א כותב ביורדיה, ולא במשהו. אז רק בשיעור 60 מחמירים. ועוד, דווקא באיסור ששייך בו שמנונית משערינן אף בכחוש ב-60, משום שאיננו בקיאים בכחוש לשמן, ואנחנו אומרים שמפעפע עד 60. מה שאין כן באיסור חמץ, שלא שייך בו פעפוע כלל, ודיינו אם נחמיר לאסור אותה חתיכה כולה. לפי טעם זה כתב הפרמי גודם שאפילו אם אין בכל החתיכות 60 כנגד החיטה, מכל מקום רק החתיכה הנוגעת בחיטה נאסרת. אבל לפי הטעם הראשון, אם אין בהם שישים כנגד החתיכה, כולן אסורות. בשאר החתיכות מותרות על ידי כניפה קצת, היינו באופן שיש לספק שמה נגעה החיטה גם בהם, חניסקה בהם בסעיף קטן עין ב. ובטעם הדבר שהקלו בספק, כתב הגרו, שאילו מכר הדין דבר כחוש אינו נבלה אלא כדי קליפה, אלא משום חומרה ועל ממחזרים לאסור כולה, אפילו בדבר שלושה בו שמלוני, לכן כשיש ספק אם האיסור נגע בתרנגולת, אין מחמירים חומרה הזו. לכן כתב הפרי מגודל. הוא ממשיך המשתבור, ואף אם ידעינן בוודאי שלא נגע אלא באחד מהם, ולא ידעינן באיזה נגע, כולם טעונים קליפה. לחמץ את פסח לא בטל ברוב, כמו שהתברר בסימן תף סמך זין, ששם כתב על השולחן ערוך שחמץ שיתערב בדברים אחרים בפסח, והתערובת היא יבש ויבש, שיש אומרים שאינו בטל, כשם שבתערובת שלך ולך, אין חמץ בטל, אלא עושה במשהו. ויש סוברים שאף הפי שתערובת של לך ולך אינו בטל, ותערובת של יבש ויבש הוא בטל. אבל האחרונים הסכימו להלכה שלא בטל. אומר מסיים המשנה ברורה, ואם נתבשלו בלי קליפה, אוסרת תערובתן.